לחיים ולברכה, שכולנו נזכה באמת לשנה טובה ומתוקה ולשמחות, ובעזרת השם, על המתוקה הזאת עוד נדבר עוד מעט, על ההתמתקות, על המתיקות. אבל לפני שנדבר על זה בפרשה, משפט שדיברתי אתמול לגבי תניה. הייתי על האוהל הקדוש של תניה באדיץ' באוקראינה, ואמרתי משהו שאני חושב שפעם דיברנו בו. ספר התניה נקרא ליקוטי אמרים. זה שמו. כך קורא לו בעל התניה. ליקוטי אמרים. באלף. בפשטות, שם הספר הוא פשוט ליקוטים, המחבר, בענוותנותו, רוצה להראות את עצמו כמלקט ולא כמחבר. לא כ... אז הוא מלקט אמרים מפי ספרים ומפי סופרים, אין לפניכם את הספר, אבל ככה הנוסח בשער הספר.
מתוך
צניעות. כן, מפי ספרים ומפי סופרים וכו' וכו' וכו'. והשם לא נראה כמבטא מהות, אלא כ... ועכשיו יבואו האמרים, האמירות האלה. אבל כמובן צריך להכיר את המושג הזה, אמרים. זה לא מילה שאנחנו כל כך רגילים לה. אנחנו מכירים דיבורים, וואה, השמחה ממשיכה, או-הו, שרקוע.
מה זה ג'לבים?
בכבוד, בכבוד, אלה. אז הביטוי אמרים הוא באמת ביטוי ככה שמחייב הבנה, והשאלה היא, עיון נוסף בשם הזה ישפוך לנו אור. זה גם ככה לכבוד הלחיים ולכבוד זה שאני אומר את זה שתי דקות בפתיחה, וגם יהיה קשור למה שנדבר עוד שנייה אחת. המושג ליקוטי אמרים, לא אמרים באלף, אלא מילה מאוד דומה, מזכיר לנו להלקט אומרים בעין. זו מילה שכולנו מכירים. מי לקטע אומרים? רות. האומרים הם הערימות של התבועה, של השיבולים, שמלקטים אותם. נכון? מה הפעולה שצריך לעשות כדי ללקט את האומרים? להתכופף למטה. נכון? הם האומרים. האומרים הם או מאכל בהמה, או מאכל אדם, או מלקטים אותם. הנה האדמה שמלקטים אותם. למילה אמרים, אם זה ליקוטים, יכול להיות שיש משמעות אחרת לגמרי. בהתחלה אני אומר את זה כי יכול להיות, ואחרי זה תשמעו מה זה השגחה, מה זה חסידס. מי ששומע את זה לא יכול אחרי זה, לפחות לשעה לא להיות חוסי. על הלחיים הזה עם המלבק שעכשיו הידי איתן נביז בכלל. לשעה, לא חייבים אחרי זה, לשעה. ליקוטי אמרים, המילה אמרים באלף, מה שורשה? תכונה, השורש הכי קרוב זה המילה אמירה. אבל מה המשמעות של המילה הזאת לפי זה? מה זה אמרים אם זה אמירה? צריך להבין. יש משהו שכן קשור לעצים בללקט. אמיר. אמיר, יפה מאוד. האמיר של העץ. האמיר של העץ זה למעלה למעלה. זה הצמרת. זה בעצם המהות של העץ. שם העץ הוא משהו האמיר שלו. לברוש יש את האמיר שלו, ולתפוז יש את האמיר שלו. האמיר זה למעלה, הדבר הגבוה ביותר של העץ. אגב, מילה מאוד מאוד דומה, שהראשונים מציעים, עוד מעט תראו על איזה פסוקים, אמיר. אמיר, אמירויות, נסיכים. אופה, עוד רגע נגיע לאנו מאמיריך ואתה מאמירנו. עוד שנייה נגיע לשם. אופה, גם לזה נגיע, למה שהיה השבת, רק שנייה. לאט לאט, פלא פלאות, הזכרנו את זה פעם אחת לפחות. אני מזכיר את זה גם כדי שזה יישמע למי שמבקש, וגם לנו בשביל הלחיים. זה דבר עצום, קשור לפרשה.
למה האמיר של העץ, הצמרת של העץ, למה זו המהות של העץ?
מיד. אמירי העצים, אמירי העצים מתארים את השם של, את שם, מה זה האמיר? הצמרת של העץ זה מה שגבוה ביותר, אתה לא רואה אותו, והוא הייחוד של העץ הזה. יש למטה גזע, יש למטה שורש, יש למטה ענפים. מה הוא? מה יש באמיר? מה הוא?
לא מזהה עץ,
אדוני הצמרת. לא, אבל מהי הצמרת? מה יש בצמרת? הצמרת זה השם שלו. צמרתו של העץ מתארת את שמו, הצמרת של הברוש, לא דומה לצמרת של ההזדרכת. יכול להיות רגע, יכול להיות שבגזע יש שוני. אבל השם, האמיר, האמירה של העץ מופיעה כמו שהיא מופיעה בעליונות שלו, בחלק העליון שלו. תעזבי את השם, העליוניות של העץ. העליוניות של העץ נמצאת שם, החלק העליון, החלק העליון, נכון? זה נמצא שם. ומזכירים פה, ומזכירים פה, כן, נכון מאוד. אולי מה שבעצם רוצה התניא בכל הספר שלו לעשות, זה פעולה מאוד מאוד פשוטה, שהיא כל החידוש של כל ספר התניא. לאדם יש שתי נפשות. יש לו את הנפש הבהמית, ויש לו את הנפש האלוקית. ספר התניא הוא ספר של דרך, של שיטה, ללקט את האמירים. ללקט לא רק את האומרים, שזוהי דרך המוסר הרגילה, המקובלת. איך מלקטים את החלק התחתון, ומזכחים ומתקנים ומבטשים, שזה חשוב מאוד. אבל יש דבר שהוא המהות. איך מגלים לכל אחד מאיתנו שהוא עצמו אמיר? מהו האמיר שלו? המושג הזה של אמירים כאמירי העצים מופיע פעם אחת בלבד בתורה, אך ורק פעם אחת. ושם יש דיון מה הכוונה. וזה בפרשה שלנו השבת, בשלישי של הפרשה. שלישי של פרשת כי תבוא, זה הפרשה הקצרה ביותר של שלישי בתורה, ארבעה פסוקים בלבד. ובשלישי של פרשת כי תבוא כתוב כך, את השם האמרת היום. את השם האמרת, באלף. להיות לך לאלוקים. והשם האמיר לך היום להיות לו לעם סגולה וכו' וכו'. הביטוי הזה האמרת והאמירך, שאנחנו מזכירים אותו בראש השנה וביום הכיפורים, אנו מאמיריך ואתה מאמירנו, הוא הסוף, הוא השיא של כל האנו בניך ואתה אבינו. אנו מאמיריך ואתה מאמירנו, לחייב הבנה, מה זה האמרת? מה פירוש את השם האמרת? מה זה? אם זה בא מהמילה אמירה, אין למילה הזו הטייה, אני לא אומר להאמיר אותך. מה הפירוש הזה? רש"י עצמו אומר, אין לו עד במקרא. נכון שכך רש"י אומר שם? אין לו עד במקרא. זה דבר פלא פלאות. את השם האמרת, והשם האמירך פירושו, אתה, העם של הקודש ברוך הוא, אתה מגלה את האמיר, אתה מגלה את האלוקות, אתה מגלה את האלוקות בעולם. את השם האמרת היום, עשית אותו האמיר, גילית את השם בעולם פה, בעולם פה, פה למטה, 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 דרכך. אמרתי לחבר'ה אתמול בסעודה השלישית, שהקדוש ברוך הוא גם תוקע בשופר, לא רק אנחנו. הוא בעל תקיע, תקע בשופר גדול לחירותנו, הוא גם שומע כל שופר. ברוך אתה השם שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. אז חשבתי לעצמי, אם הוא תוקע בשופר, ככה ללחיים שאנחנו אומרים פה, הוא גם בטח אומר לפני תקיעת שופר, מן המיצר, נכון? כמו שאנחנו. אנחנו גם אומרים, נכון? איזה פסוק אומרים, מן המיצר קראתי, יא ענני במרחב יא. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את זה? אנחנו מתכוונים לשופר, מן המיצר. מן המיצר של השופר, מן המיצר קראתי, ענני איפה? במרחב, הכל יוצא מהמרחב, נכון? פילי פלוט. השופר הזה, כשאני פתחתי אותו, הוא היה סחוס סגור. כשפתחתי אותו, והחלפתי את הצדדים, הוא כבר לא הרוחב פה, אל המוח של העין, אלא הצר אצלי, ואני מבין שהאין סוף הוא למעלה, אני מן המיצר קורא, ומקבל את המרחביה שבי. פלא פלאות. אבל שאלתי את עצמי, אם הקודש ברוך הוא גם אומר את מן המיצר, אז למה הוא מתכוון? כשהוא תוקע בשופר. זה אומץ לשאול את זה. אז איפה המיצר ואיפה המרחב? כשהוא תוקע שם למעלה בשופר, בחירותנו במהרה, אתם יודעים איפה? המיצר שלו זה שם, אצל המלאכים. שם למעלה למעלה, כשעוד אין דירה בתחתוניים פה, כשעוד לא נמצאים פה בג'יפה שלי למטה. אתם יודעים מה המרחב שלו? המרחב שלו זה הדירה בתחתוניים פה. גם הוא אומר מן המיצר. מן המיצר קראתי ענני במרחב. זה המרחב. המרחב זה שזה מצליח להתגלות הכי למטה. והשם האמירך, אתם תופסים איזה עומק זה? והשם האמירך היום, השם עשה אותך אלוקות, השם עשה אותך אמיר, והשם האמירך. זה המקום היחיד שזה מופיע. וזה השיא של התפילה, אנו בניך ואת אבינו, אנו מאמיריך ואתה מאמירנו, ולכן אנו עזי פנים. ואתה רחום וחנון. אנו עזי פנים, אבל יש לנו אמירים. אנחנו מגלים אותם. נפלא. עכשיו תניה. העליתי כך סברה לעצמי. אולי ליקוטי אמרים זה ליקוטי אמירים. איך מלקטים את הנפשות האלוקיות ומגלים לנו שאנחנו נפש אלוקית, פלא פלאות. עכשיו תחזיק אותו. זה כבר דיברנו פעם. דיברנו על זה באנפולי. ליד הקבר של המגיד ממזריץ'. תחזיק אותו. כשבעל התניה הוציא את ספרו, הוא הוציא אותו ללא שמו, אנונימי. הוא שלח את הספר לשתי הסכמות. ששניים מחבריו שלמדו יחד איתו בחברה הקדישה אצל המגיד ממזריץ'. שניהם היו באנפולי. האחד רבי זושי. רבי זושי מאנפולי. האחד רבי זושי. והשני, רבה של אנפולי, שהיה יחד עם רבי זושי, רבי יהודה לייב הכהן. מי שיפתח או תפתח אחרי זה את התניה, יגלה שבעמוד השני של שער הספר מופיעות שתי ההסכמות האלה. תחזיקו טוב. פרשת את השם האמרת והשם האמרך, המילים האלה מופיעים אך ורק בפרשת כי תבוא, בשלישי של כי תבוא. שתי הסכמות ניתנות לספר. שתיהן מסתיימות במילים הבאות. היום, ג' לפרשת כי תבוא, שנת פדותינו, שנת כל אחד עושה את ה... שתי הסכמות ניתנות באותו שלישי של אותם ארבעה פסוקים, אם האמרת והאמירך. ושתי ההסכמות האלה ניתנות שם, זה דבר שהוא מופלא, שבאותה שנה שזה ניתן, היום שניתנות ההסכמות, הוא ערב חי באלול. ודבר פלא, כשההבנה של האמרה הזאת, של להאמיר, זה לדעת, זה הקדמה לכל מה שנדבר עוד רגע, זה ללחיים שאנחנו רוצים פה ככה. אבל בזה אני עומד, מה?
כמו השנה שיצא כי תבוא בחיילול.
כן, בדיוק, כי תבוא תמיד יוצא כמעט בחיילול. ג' של כי תבוא שיוצא חיילול, יום שלישי, זה היה החידוש שם. כי תבוא, השנה יצא ג' לא, ד' כן, נכון, זה היה אותו דבר, בדיוק, ערב חיילול, אותו דבר, כן, מדויק, אותו דבר, כמו השנה. אז זה דבר פלא פלאות. אז המושג ליקוטי אמרים הוא לא... רק, אולי אפשר, לא רק ספר שבו מלקטים דברים, אלא עצם הפעולה של החיים שלנו. כל חיינו זה ליקוטי אמרים. זה כל החיים. איך עושים את זה? זה הפרשות של אתם ניצבים, זה עכשיו ניכנס, עכשיו לחיים, 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 יהיה כל השיעור כולו, ברפואה שלמה, אז תעביר את זה ל... שביקשתי לי, יעקב, בסדר, תודה. יהיה כל השיעור כולו לרפואתו של נחום אלימלך רפאל בן זהב הרבקה, זה הבחור שנדרס בפיגוע, בגוש, וחזר עכשיו, נכון?
הוא כבר עכשיו לא יקר ממה זרקה,
אבל הוא לא ניתוח, עכשיו נצטרות, נזרים לו ממה. חזר לניתוח, עכשיו, רפאל זה השם שהוסיפו. בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, וואו, 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 שיהיה בעזרת השם רפואה שלמה. תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה ממש. טוב, נו, איך מתחילים פה בכל היין הזה, והכל זה אחרי זה נוכל למשתי. אנחנו מתחילים. מה זה אנחנו מתחילים? התחלנו מזמן, אנחנו ממשיכים. טוב. אנחנו ככה בשיעור שלפני ראש השנה, ואתם יודעים, בדרך כלל אפשר לראות הרבה חיבורים בין פרשת שבוע לתקופה, לתאריכים, אבל הפרשה שלנו, של השבוע, פרשת ניצבים, הלכתית, מופיעה לפני ראש השנה. למה אני מתכוון הלכתית? כך מופיע בהלכה. שולחן ערוך מביא את זה, שצריך שפרשת ניצבים תהיה לפני ראש השנה. למה? כי הקללות, התוכחה, הקללות, פרשת הקללות מופיעה פעמיים. פעם במשנה תורה, בפרשת בחוקותיי, ופעם בפרשת כתבו. אז בפרשת בחוקותיי צריכות הקללות האלה להיקרא לפני שבועות. ופרשת ניצבים צריכות הקללות להיקרא לפני ראש השנה. אם כך, אז הייתה צריכה לחול פרשת כי תבוא לפני ראש השנה. לא. פרשת ניצבים זה הסיום של הפרשה. כמו, או, עכשיו נצטרך להבין. נצטרך להבין, נחמה זה כבר פירוש, מיד נראה. כמו שפותח רשי את פרשת ניצבים במילים הבאות. רשי אומר בתחילת פרשת ניצבים כך. רשי אומר על תחילתה של פרשת ניצבים, יש לכם חומשים, זה בפרשה שלנו. אפשר לראות לפנים, מי שרוצה, אני לא מעריך בציטוטים. אבל יש מספיק חומשים. או. בסדר? אז רשי את פרשת ניצבים תואר בתנועה, כן, הבחורה בבית ספר רפואה, תואר בתנועה באמת לרפואה שלמה, רפואה שלמה זה צעירים, פה ופה, זה הכל בעזרת השם. טוב, אז רשי אומר בתחילתה של פרשת ניצבים כך, למה נשמחה, הוא קודם כל אומר את פשוטו של המקרא, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני אכנס לזה עוד מעט, ואחרי שהוא אומר את הפשט, שנדבר עליו עוד מעט, הוא אומר כך, למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לכללות, לפי ששמעו ישראל 100 כללות חסר 2. ברש"י מצד ימין למטה למטה. לפי ששמעו ישראל 100 כללות חסר 2 חוץ ממתת שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו? מי יוכל לעמוד באלו? התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. כך ממשיך רשי, היום, מה זה אתם ניצבים היום כולכם? מה זה היום? אתם ניצבים כולכם? מה מוסיפה המילה היום? זה יום מותו של משה. אבל מה חשובה המילה הזו פה? אתם ניצבים כולכם. ממשיך רשי ואומר, היום, כיום הזה שהוא קיים, והוא מאפיל ומאיר. מעניין. לא היום במובן של יום ולא לילה, אלא יום במובן של כל היום, 24 שעות. כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר, כך העיר לכם וכך עתיד להעיר לכם. והכללות והאיסורים מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו. ואף הפרשה שלמעלה מזו פיוסינם, אתם ראיתם את כל שביעי של פרשת כי תבוא, אם תדפדפו עמוד אחורה, כתוב שם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, בכפתת פסוק א', המסות הגדולות, בסדר? ולא נתן השם לכם לב לדעת, אבל הכל בא בעצם כפיוסים, ושמרתם את דברי הברית הזאת. אם נסתכל טוב ברש"י, נראה פה שני מהלכים שנראים אחרים לגמרי אחד מהשני. זה מאוד 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 יסודי. לפי הפירוש שאמרנו בהתחלה, אתם ניצבים שהקדוש ברוך הוא מפייס אותם, כיוון ששמעו 100 כללות חסר 2, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. בואו נתרגם לעברית. אז מה עונה להם משה? מה הוא אמר? התחיל משה לפייסה, מה הוא אמר להם? תרגמו לעברית פשוטה את מה שכתוב. נו, הרבה הכעסתם למקום ו... ולא עשה אתכם כליה. הנה עובדה. זה נשמע בקיצור, לא נורא. נכון, באמת פרשת כי תבוא זה נורא, אבל חבר'ה, יש שבוע הבא, עזרת השם, הנה עובדה שאנחנו קיימים, פסלה פסלה, אבל נצח ישראל לא ישקר, ועם ישראל חי, זה יפה, אני בעד זה, וזה דבר גדול מאוד. אבל אז הוא בא במילה היום, ונותן לזה עומק אחר לגמרי, בוא נקשיב לו. תראו את המילה היום, עוד פעם אני קורא את אותו רעש שקראתי, אבל עכשיו אני אנסה להתבונן בו שוב. היום, כיום הזה, שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר, כך העיר לכם וכך עתיד להעיר לכם, והכללות והאיסורים, תקשיבו טוב, לא בעזרת השם נעבור את זה, אלא מה כתוב פה עכשיו? נו, מקיימים אתכם, ומציבים אתכם לפניו, כלומר איך הוא מבין את המילה ניצבים? אתם מיוצבים, אתם ניצבים, אתם מצייבה, אתם חזקים, נו, מכוח הכללות.
ניצבים זה בנפעל.
ניצבים זה בנפעל, מישהו הציב אתכם. מה?
למרות הכללות אתם...
לא! אתה בפירוש הראשון, כמו שניסיתו להבין. לפי הפשט של החלק הראשון ברשי, הייתי הולך כמוך. נכון, יש כללות, אבל בעזרת השם, חבר'ה, הכל יהיה בסדר. כמעט הכל עובר. אני מקצין בכוונה. הכל עובר, כואב, כואב, אבל בסוף יהיה בסדר, יהיה בוקר והכל יסתדר. אגב, לפי זה היה רשי צריך להמשיך היום, לא במובן של 24 שעות. היום, האור, היה לילה, הנה נהיה האור, ברוך השם. אבל רשי לא הולך ככה, אתם שומעים את רשי, זה מדהים. מה רשי אומר? היום הוא מאפיל ומאיר. וכמו שהאיר לכם, כך הוא יאיר לכם. מה האיר לנו? 98 כללות. הכל יתקיים, על מה אתה מדבר עכשיו? כך הוא ימשיך להאיר לכם, והכללות, מה הוא אומר? תראו את המילים, מה הוא אומר על הכללות? נו... והאיסורים, הכללות והאיסורים מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו. מה זה מציבים אתכם לפניו? מה פירוש המושג הזה? הם עושים אתכם, אתם מכירים את הביטוי פעם ראשונה של אדם שיציב? מי זה פעם ראשונה? היא נציב מלח, נציב. השם ניצב. מי פעם ראשונה?
מרים.
מרים. טוב מאוד. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו עם משה. מה זה נותי את הצו? זה מדהים. ותי את הצו, היא עמדה שם כמו צור, היא עמדה שם כמו מצאיבה. היא פה, היא פה לא היא כלום. פרעו, לא פרעו, בת פרעו, מצרים, ממלכות, אימפריות. היא ותי את הצו. ותי את הצו אחותו מרחוק. אתם ניצבים היום כולכם. לפני שאני ממשיך קודם כל, זה הפרשה שלפני ראש השנה קבוע. וזה מעניין מאוד, יהיה ניצבים וילך ביחד, אז יהיה ניצבים וילך, יהיה בנפרד, אז יהיה ניצבים לפני וילך אחרי. הפרשה שלפני ראש השנה זה אתם ניצבים היום, ואין ספר, ואדמור הזקן בלי סוף, אבל אין ספר חסידות שלא עוסק, והיום זה ראש השנה. ואתם ניצבים היום, דה ראש השנה, אתם ניצבים, וכל העניין של ראש השנה זה אתם ניצבים. ועכשיו כולנו ביחד, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל... 10 המעלות, 10 המדרגות שביחד הופכים את כלל ישראל לכלל אחד, למצבה אחת. אבל תקשיבו טוב למה שאומר רשי. אתם ניצבים, הכללות והאיסורים מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו. נקודת עומק גדולה מאוד שצריך לנתח אותה ולהבין אותה לעומק. שאומר מה?
הוא אומר, כי על ידי
איסורים
והכללות אתם נזהרים מלעבור
הדברי
תורה, ולכן אתם קיימים
לעולם.
זה, צריך להבין את זה. צריך להבין את זה עוד.
אבל זה נשמע בדיוק הפוך.
מה נשמע הפוך?
לא, הטבע, האיסורים בדרך כלל מקופפים אותך, מייאשים אותך, מורחים אותך למטה, אבל מייצבים
שקוייך, אביגייל, פה אנחנו נכנסים לאחת הסוגיות היותר קשות. ואני רוצה להיכנס אליה ככה, בלי להתבלבל, לכבוד ראש השנה. לפני שאני אעסוק באיסורים המציבים, שזה באמת נשמע כל כך מוזר, האיסורים והכללות מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו. אני רוצה לפני כן לעסוק קודם כל בפשוטו של מקרא, עוד לא רק במילה ניצבים והכללות. יש כאן משהו בפרשה, בוא נסתכל רגע על החומש, בלי להיכנס לפסוקים עצמם, שצריך להבין את החיבורים בו. זו הפרשה שלפני ראש השנה, היא פרשה פלאית, היא פרשה קצרה, 40 פסוקים. היא ההמשך של הכללות. היא ממש ההמשך, היא גם תסתיים בראה אנוכי נותן. זה התחיל בפרשת ראה, שאיתה פתחנו את חודש אלול, ראש חודש, ויחזור בסופה של פרשת ניצבים, בסוף בסוף של הפרשה, עוד פעם ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, וראית ובחרת בחיים, העידותי בכם היום. הפרשה הזו היא פרשה שיש בה כאילו כמה נושאים שנורא מתאימים לראש השנה, אז אנחנו יכולים לתפוס את זה שטחי.
אז זה יכול להיות ראש השנה
אם זה... לא, זה לא שהיסטורית היום הזה זה ראש השנה, זה אף אחד לא טועד, שהמהות של ראש השנה זה זה. אבל היום הרת עולם, היום. זה מתוך הזוהר הקדוש שאומר שכשכתוב היום סתם, אנחנו לא יודעים מתי זה ראש השנה. זה הביטוי בויהי היום ויבוא אלישע אל שונן. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב עם איוב. והשטן גם היה שם. אז גם פה וגם פה חזל אומרים זה היה ראש השנה. פה זה לא פיזית. זה גם להתייצב.
יש כהיום.
יש כאן קושי גדול מאוד בפרשה שרוצים להבין אותה, אם רוצים להבין אותה לעומק. שנייה אחת, מה כתוב פה בכלל? כאן דברים שנראים סותרים לחלוטין. אני בכוונה פתחתי במה שאמרתי. מצד אחד, יש כאן ברית שהיא ברית מוחלטת. היא ברית שמי שינסה לתרגם אותה למילה האנושית של ברית, חוזה, היא קשה. כי הברית הזאת היא ברית בלתי ניתנת להפרה. זאת אומרת, זו ברית שנחרטת עם אשר ישנו פה עמנו היום, ועם אשר איננו פה עמנו עומד היום. זה לא תופס מבחינה חוקית. לא הייתי, אני לא חייב. חז"ל אומרים, בביטוי מדהים, תעשו משהו עם הפלאפונים שיהיו... חז"ל אומרים בביטוי מדהים שבאו בימי יחזקאל, ואמרו ליחזקאל, נהיה כגויים כמשפחות האדמה לעבוד עץ ואבן. וחז"ל מסבירים שם, ואומרים שהם באו ליחזקאל ואמרו לו, אתה נותן לנו כל מיני הבטחות, אנחנו מוותרים על הכל. עושים ביזנס. לא רוצים את ההבטחות, לא רוצים כלום, אנחנו פורשים. אז יחזקאל אומר להם את הפרק הגדול בלמד ג' ביחזקאל, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כמשפחות האדמה לעבוד עץ ואבן. ואז יחזקאל בעצם מסביר להם, ככה חז"ל מסבירים, שהברית הזאת היא ברית עם האין סוף. זה בכלל לא קונטרקט, זה בכלל לא חוזה, זה בכלל לא מה שאנחנו מבינים. וזה אגב ההסבר הראשון של רש"י. ההסבר הראשון של רש"י הוא, אתם ניצבים, אז רש"י בהסבר הראשון, לפני מה שאנחנו אמרנו על המילים, והוא יהיה לך לאלוקים, אומר רש"י כך, לפי שדיבר לך, באותו עמוד ימני, לפי שדיבר לך ונשבע לאבותיך שלא להחליף את זרעם באומה אחרת, שמעתם מה כתוב? הוא דיבר לך ונשבע לאבותיך שלא להחליף את זרעם באומה אחרת, זה מה שקוראים ערב ראש השנה. אנחנו לא מוחלפים ועל המדינות בו יאמר. היו הרבה 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 אנשים נחמדים מאוד שחשבו שאנחנו מוחלפים. לפי שדיבר לך ואמר שלא יחליף את זרעם באומה אחרת לכך, תשמעו טוב, הוא אוסר אתכם בשבועות הללו שלא תקניתו, תקשיבו למילים, אחר שהוא אינו יכול להיבדל מכם. הוא לא יכול. הכל יכול, לא יכול.
הוא עושה את זה
לעצמו. רש"י מצד ימין, על הפסוק, והוא יהיה לך לאלוקים בניצבים. זה לא יאמן, אתם שומעים את רש"י, שלא תקניתו. מה זה שלא תקניתו? מה זה פה ילדים? שלא תקניתו כי הוא לא יכול לבטל את השבועה. עכשיו אני רוצה שנבין לרגע. מצד אחד זו הפרשה שמתארת את הכללות הכי קשות שיש. 100 כללות חסר 2, האמת היא זה 100. השתיים זה לא ניכנס עכשיו. 100 כללות חסר 2. תוסיפו לפרשת הכללות אחר כך את מה שמופיע אחרי זה. לא יובה השם סלוח כי אז יהיה שנף השם וקינתו באיש הוא ורבצה כל העלה. ואמר וכולי הדור האחרון גופרית ומלח שריפה כל ארצה אדמה וצבועים. הפרשה הקשה ביותר. מאידך, באותה פרשה מתואר שהברית הזאת לא יכולה להיות מופרת, היא אלוקית. היא בלתי ניתנת לערעור. שבדרך כלל אנחנו מיישבים את הקושי הזה ב... תראה, זה עניין כללי, זה עניין פרטי. אני באופן פרטי, זה טוב, אבל זה לא מספיק. צריך להבין מה כתוב פה. ואז בא רשי ומוסיף לנו את התוספת הבאה, ואני צריך להבין מה זה אומר לי בעבודת השם שלי. בא רשי ואומר את התוספת הבאה, הכללות והאיסורים מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו. ומה ההמשך של הפרשה הזאת, של הברית והכללות? מה ההמשך? אתם תגיעו אל הגלות, ובעקבות הגלות הזאת מופיעה בפעם הראשונה והעיקרית של התורה פרשת התשובה. שם, בעמוד הבא, בעמוד תפקוף פי ג' בפרק למד, זה כל הפרשה שניצבים. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אז מה יקרה? אז שתגיע לכל המקומות אשר ידיחך השם אלוקיך, שמה, שם ושבתה עד השם אלוקיך. והרמב"ן ורש"י נחלקים. רש"י אומר, לא יכול להיות שבשבתה זה מצווה. כי לפי המהלך, זה תהליך שהתרחש. זה נבואה על סיפור. כך יקרה. והרמב"ן אומר, נכון, אבל הלשון יקרו ואהבת, כלומר, אתה גם מחויב לשוב מתוך כל המציאות. כלומר, פרשת התשובה היא לא פרשה בפני עצמה, היא פרשה שבאה מתוך פרשת הכללות והאיסורים. ושב וקיבצך מכל העמים, ושבת עד השם אלוקיך, בצר לך, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. הלימוד הידוע שהוא מעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב, זו המילה של הלב הפנימית, שזה אלול וכל הדברים הגדולים. כל זה בא מתוך הכללות והאיסורים, לעניות דעתי כשמסתכלים על הפרשה זה ממש מה שכתוב פה בפשט. הכללות והאיסורים לא הכל עובר חביבי, אלא זה יביא לאומה לשם אלוקיך את לבבך. מילה היא לא דבר פשוט. הברית הגדולה הזו שתיארנו מקודם, תביא פה עכשיו לאומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. לאהבה את השם אלוקיך, זה יביא לאיזה עומקים שלא ראינו, שלא פגשנו. אביגיל שואלת, אני נותן מיד, אביגיל שואלת שאלה כל כך נכונה, בואו נעבור לחיים. הכללות עושים את ההפך. נותנות לך כזאת מכה. אני רוצה אולי להבין אותו עוד רגע. ננסה להבין אותו. ננסה להבין אותו. הייתי אצל... זכיתי עכשיו בימים האלה. אני רוצה להתחיל את הכל ממקום הרבה יותר עקרוני. הייתי בימים האלה באחד המקומות שהייתי, זה היה להיות בשפיטופקה אצל פנחס מקוריץ, שהיה תלמיד של הבעל שם טוב. בתורה מאוד קצרה, מאוד מאוד קצרה שלו, בפרשת כי תבוא, הוא אומר שהתורה היא כל האיברים של האדם, כל האיברים של האדם נמצאים בתורה. וכמו שהמצוות הם כנגד רמח איברים, כך גם התורה, כל הפרשות קשורות לאיברי האדם. כי האדם הוא העולם הקטן, והתורה היא כל החיים שלו. היא איבריו של האדם. הוא אומר דבר מדהים. השירה למשל, השירה, מתארת את הריאה. עמוק מאוד. כי היא אריח על גבי לבנה. יש אוויר באמצע.
יש ספר של אבינתן, אנטומיה של הנשמה.
נו, לא שאל, על, כן?
שם הוא נותן כל איבר ואיבר לאחות.
כן.
מדהים.
פלא פלא.
איזה
פרשה.
איזה איבר.
איזה איבר.
איזה איבר מדהים לכל מצווה.
מדהים.
פגעת ביד, מה זה היד?
או. פנחס מקוריץ אומר שהכללות זה המרה. המרה. אחרי זה יסבירו לנו הרופאים פה על המרה. הכללות זה המרה. יש הלכה בהלכות טריפות שאם נקבע המרה נקב או נסדקה, טריפה. התפקיד של המרה, התפקיד של המרה הוא לפרק את השומנים, נכון? לפרק את השומנים. אנחנו גם יודעים שזה ההשפעה על הנפש של זה מוכרת לכולם. אני רוצה את הכל להתחיל ממשהו שאני חושב שבשיעור האחרון זרקתי אותו בחצי משפט, לא התייחסתי אליו בכלל, ואני רוצה פעם לדבר עליו ברצינות. מן שאמרתי, או בשיעור האחרון או לפני, זרקתי איזה ככה, באיזה רבע משפט כזה, שיש שיר שכל ישראלי חי עליו כבסיס, לכל איש יש שם. שיר של זלדה. נכון? ידוע, מוכר לכולם, לכל איש יש שם. יום הזיכרון, לכל איש יש שם שנתן לו אלוקים, שנתן לו אביו ואימו. יום הזיכרון, יום הזיכרון. זיכרון למעשה בראשית. זה היום תחילת מעשה. לכל איש יש שם, שיר יפה מאוד, שמקורו בדברי חז"ל. מדרש נפלא, מדרש ביקל, שמתאר איך לכל אחד יש שם וכו'. זרקתי ככה בחיוך, תוך כדי דברים, זה היה בתוך כדי הרצאה של דברים ארוכים, משפט שאני רוצה לקצר בו, להתעסק בו לשנייה. אמרתי שאני, יש לי כותרת לשיר, אבל עוד אין לי את השיר, אבל הכותרת יש לי. הכותרת של אחד השירים שאני רוצה לכתוב היא, שלכל איש יש שם וחם ויפת. לכל איש יש שם, יש שם וחם ויפת. אני רוצה להסביר את זה לרגע. אני מזה רוצה להבין את הנושא של האיסורים והכללות מציבים אתכם. אני גם אומר את הדברים, אני חוזר עכשיו, אמרתי לכם, אני חוזר עכשיו ממסע בבעל שם. שאלתי את עצמי קצת בימים האחרונים, מה פירוש המושג הזה בעל שם? בעל שם טוב. מה זה המושג הזה? בעל שם טוב. שיש לו שם טוב, שאומרים עליו דברים טובים. מה זה בעל שם טוב? עניין אותי מאוד. לאדם הראשון, לאדם ולחווה, היו שני ילדים. מתחילים מההתחלה. קין והבל. יש טעות ידועה של כולנו, שאנחנו כבר ניסינו לתקן אותה כמה פעמים, אני לא בטוח שזה עזר, אבל אני אחזור על הטעות ועל הניסיון תיקון. שאלו כל ילד בגן, קין, מה קרה לו בסוף? מת. והשושלת שלו נגמרה, ואנחנו הילדים של? שת. נכון? אז בהתחלה הילד בגן טועה ואומר הבל, ואז הוא נזכר שאת הבל הרגו, והוא צריך לעשות זה רב, זוכר שזה שת, וניצחנו. אז מילא היינו טועים, אבל שגם נראים צודקים כשטועים זה מסוכן. כי אז זה באמת יישאר לו השטיבות האלה. ובכן, נעים להכיר, כולנו הילדים של קין ושל שט ביחד. 50% קין, 50% שט, כל אחת ואחד מכם, גם המושלמים שבינינו. כולם חצי קין, 50%, חצי שט. להכניס את זה לראש. כולם. אלא אם כן מישהו הוא אמבה. אבל מי שבא גם מאבא וגם מאמא, אז אשתו של נוח היא נעמה, שהיא אחות תובל קין. תובל קין הוא אחד מהילדים של למך בנו של קין, יובל יבל תובל קין, ואחות תובל קין נעמה. נעמה שרשי אומר מיד אשתו של נוח מתחתנת עם נוח, ונוח ממשיך את העולם. זאת אומרת, אנחנו ילדים בעצם של שני כוחות. שני כוחות, זה הצד של האמא, כי זה לא הצד שלי בכלל, זה הצד שלי. שני כוחות שבמקור שלהם לא יכלו לחיות ביחד. מלחמה. מלחמה שהביאה לרצח. רצח שהיה הרבה יותר עמוק ממה שאתם חושבים. זאת אומרת, זה לא רצח של רוצח. זה רצח אידאי הכי עמוק שיכול להיות. כשקין הולך להרוג את הבל, הפסוק אומר כך, והיא בהיותם בשדה, והיא בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, לפני כן, ויומר קין אל הבל אחיו, והיא בהיותם בשדה, ויקום קין אל, לא על, אל הבל אחיו, ויהרגהו. רגע לפני כן, בלילה, ניגש הקדוש ברוך הוא אל קין, ואמר לו, הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ. לא ברור הפסוק הזה, זה פסוק קשה מאוד, לא ברור מה השם אמר לקין. לא ברור מה קין, עוד יותר, מה הוא אמר לנוח. ויומר קין אל הבל אחיו, מה? אין המשך. כלום, אין מילה. מה נותן לי ואי בי אותם בשדה? אבל החלק הקשה בפסוק, כשקמים להרוג מישהו, קמים עליו, לא קמים אליו. קמים אל אבא כשרוצים לכבד אותו. קמים אל כשרוצים לחבק. קמים אל כשרוצים להתקרב. קמים על כשרוצים להרוג. זה פסוק מופלא, זה פסוק הכי קשה שיש. זה הפסוק של ההיסטוריה. קין רוצח את הבל. ראי בי אותם בשדה. השדה זה אגב מקומו של קין, לא של הבל. כי הבל הוא רואה צאן. צאן לא רואים בשדה. בשדה יש גידולים. בעל הנדלן, בעל האדמות, מאפשר לרועה לראות במקומות שהוא רוצה לראות, הוא לא נכנס לשדה. אם הבל איתו בשדה, הוא בא לשתות איתו קפה. הוא לא עכשיו על תקן רועה צאן. הוא לא עם הצאן שלו. הוא נמצא עם הבל ועם קין, והם יושבים ומדברים. אולי הוא אמר לו את מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה. אבל ברור שקין מדבר עם הבל, ובשלב מסוים קין קם אל הבל אחיו, ואף אחד לא יכול להבין את זה, ולא יודע מה אפשר להסביר בזה, ואפשר לדבר על זה לילה שלם, ואני רוצה לזוז קדימה, והורג אותו. ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. זה לא פשוט שכשהקדוש ברוך הוא בא אל קין ושואל אותו, אי הבל אחיך, קין אומר לו, לא ידעתי. הוא לא ילד קטן. הוא סבא של כולכם, אני יודע שאתם לא אוהבים לשמוע את זה. סבא קין, nice to meet you. זה ידה. קין סבא, יש ישראל סבא, יש קין סבא. להתרגל. אתה ידעת שסבא שלך זה קין? אני לא הכרת. סבא קין. אתה לא מכיר בזה. מעניין אותי, אתה חושב. וסבא קין, סבא קין, כשהוא אומר לא ידעתי, הוא לא אומר סתם לא ידעתי. תקשיבו אותו מה שאומרים שם חזל, זה לא יאמן. הוא אומר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. וחזל אומרים שם את המשפט הנורא ביותר. אמר לו קין לקודש ברוך הוא ריבונו של עולם. לא ידעתי, אם יש לך שאלות איך אני הרגתי אותו, תשאל את עצמך. זה שכתוב עליו אנוכי השם אלוקיך, שפעם הבא ישמור עליי שאני לא ארוג אותו. לא לוקח אחריות על זה. יש בי כוחות שאני לא שולט בהם. הזמנתי אותו לשתות קפה. עוברים 10 דורות. העולם מגיע למבול. המחה את האדם. נוח מצא חן בעיני השם. נוח מביא 3 בנים לעולם. שם, חם ויפת. סתם שאלה, אל תחשבו, תענו ישר. מי הכי גדול? שם? זהו שלא. מי הכי גדול? יפת. זהו שכן, איך אתה יודע? יפה מאוד. כתוב שם כך, בני חם, סליחה, זה מתחיל, בני יפת. אתם יודעים מי הם בני יפת? כל המתורבתים. אשכנז, מתורגם לרבי סעדיה גאון אשכנז, גרמניה. תוגרמה, יוון, הכל, פירס ופרס, בני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. כוש ילד את נמרוד, מצרים זה מצרים, כנען זה כנען, פוט נעלם. ואז כתוב בתורה, נו יוסי תקרא את הפסוק, ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. ולשם יולד גם הוא, שם הוא אבי כל בני עבר. תזכרו רגע את המושג הזה עבר, זה מעניין מאוד. עבר הוא דור רביעי או חמישי שם, בפרק הבא. הוא אבי כל בני עבר, מעניין, אברהם הוא העברי. אבי כל בני עבר. הרי אחרי עבר, בין עבר לאברהם, יש את פלג, ראו, סרוג, נחור, תרח. אז אברהם הוא גם תרחי, וגם נחורי, וגם סרוגי, וגם ראוי. הוא עברי. הוא לא פלגי, הוא עברי. והוא גם לא ארפחשדי. או, יש כמה לפני, שם עשרה דורות. אבל נעזוב. לשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול. אומר שם רשי מיד, הילד הגדול הוא... והוא עונה, אבל מה הוא עונה? שכשהוא אומר... בסוף הוא עונה תשובה, שמי הגדול? יפת. ולפי דברי רשי יוצא הדבר הבא, יש דיון ברמב"ן עם רשי על זה, יפת הוא 100% הגדול. מעניין שבתורה זה תמיד מופיע שם חם ויפת. יפת הוא 100% הגדול, 100% הגדול, כי שם היה בן 100 שנה בתחילת המבול. ויש 3 ילדים. ובן 600 מתחיל המבול. זאת אומרת ששם הוא הקטן. עכשיו מה הולך מעל? אז יפת הוא הגדול, חם הוא הסנדוויץ' או יפת הוא הגדול, חם הוא הקטן, זה הדיון, אבל יפת הוא הגדול. בסדר? יפת הוא הגדול. שם הוא כנראה הקטן מבחינה היסטורית, כרונולוגית. זה פרטים שאני שם בצד עכשיו, אני רוצה להגיע לעיקר. לא חשוב יהיה, תזכרי את הדבר הזה. נמשיך.
רגע, אבל לא, אשר
אסלום,
לא
הקטן. זה... לא, אז רשי אומר שם מיד, הקטן הבזוי. הוא מסביר את זה מיד, יפה מאוד. שאלה טובה. שימו את זה רגע בצד, בואו נגיע לעיקר. נכון. עכשיו, יש לנו את שם, חם ויפת. שלושת הבנים האלה, כשמעמיקים, הם הסדר החדש של העולם. העולם עומד על שלושה דברים. כולנו בני נוח. ולכל איש יש שם חם ויפת, ואני רוצה להסביר את המושג הזה לשנייה. הוא יכול להיות בעלות, הוא יכול להיות בעל רק שם. תשמעו, זה מהפכת עולם. דברים ככה שאני פתאום חושב עליהם, כי אני רוצה להגיע למושג הזה של הכללות והאיסורים מציבים אתכם. לאט לאט. אתם יודעים מה זה יפת? ומה זה חם? חם זה חם. חם זו התאווה הבלתי נשלטת שמאפיינת את האדם והיא הכוח הגדול שלו והיא הכוח המסוכן שלו. והיא מייחדת את האדם על כל בעלי החיים. כמו ששם, זו נקודה שהיא רק של אדם, האדם נותן שמות. החידוש הגדול עכשיו הוא שגם חם זו נקודה שקיימת רק באדם, ולא בכלב ולא בכלבה. אני אסביר את זה מיד. וגם יפת. אני אסביר את זה לאט לאט. חם הוא הכוח של מצרים, של קוש. קוש היה אבי נמרוד, גיבור בארץ, כבשן האש. מצרים אשר בשר חמורים בשרם בזרמת סוסים זרמתם. חם רואה את ערוות אביו. וכנען הוא ההמשך של חם, ארור כנען, בקטע הזה. מה זה רואה את ערוות אביב? לדעה אחת ברשי, סרסו. לדעה שנייה, ריבעו, בעל. לפי שני הפירושים האלה מדובר במציאות הכי סוטה, הכי חולמית שיכולה להיות. אבא, זקן בן 600. בן. אבל עכשיו אני מוסיף. אני רוצה להגיד לכם לשנייה אחת מי זה חם. דוד חם, תכירו. אנקל. כמו שקיין סבא, דוד חם. ואני רוצה שנכיר את החם הזה אצלנו, דקה. חם הוא אחד מארבעת הגברים בעולם, היו ארבע נשים גם, אבל הנשים זה לא חוכמה, הוא אחד מארבעת הגברים בעולם שהיו ראויים להיכנס לטבע. אל הטבע נכנסו רק מי שלא השחית את דרכו על ארץ. זה היה כרטיס כניסה. היה מגנומטר, ולטבע נכנס רק מי שלא השחית את דרכו על הארץ. היו איזה איקס בהמות, תמיד יותר מאשר אצל האדם, גם הניסיונות שלהם הם הרבה פחות, וארבעה בני אדם. נוח ושלושת בניו, כלומר שמונה, אשת נוח וארבע קלותיהם. זאת אומרת שכשחם נכנס לטבע, בעולם של מבול, הוא במאה ואחד, הוא עוד לא השחית את דרכו על הארץ, הוא היה מהארבעה, הוא היה מהמיקרון של המיקרון של המיקרון של המיקרון. תדמיינו את דוד חם נכנס לטבעה עם שטריימל בגובה 150 מטר. הוא צדיק עליון. הוא צדיק מופלא. הוא הצליח לשמור על טהרתו בעולם מתואב. אחרת הוא לא נכנס לטבעה. בשנה של הטבעה הוא לא עובר על שום דבר. ככה מתואר. עוד שנה, הוא מחזיק שם את כל בעלי החיים, הוא מחזיק את כל העולם, הוא קורא בעצם גם הוא בשמות לכל העולם. מה קרה פתאום? מה קרה פתאום כשנוח נוטע כרם ומתגל בתוך העולם? מה קרה פתאום? אני עוזב אתך, עוד מעט נגיע הלאה, יפת. יפת הוא הכוח הייחודי השני של האדם. הם קודמים לשם, שם הוא הקטן. יפת הוא הכוח הייחודי השני של האדם, בעצם הגדול. מיד אני אסביר. יפת, פירושו בעברית, יפת אלוקים ליפת, רש"י מיד כמו פן יפתה בבבכם, רוחב. רוחב אופקים. יפתה. רחבות. יופי. יש ייחוד לאדם שאי אפשר לקחת אותו ממנו. יש ייחוד לאדם שכשרוצים לענות אותו, פוגעים בו, ביפתיות שלו. האדם אוהב תיור, אוהב יופי, אוהב רחבות. אני תמיד אומר את הדוגמה הזו, גם אם האדם הכי מטורבט ייקח את הכלב הכי מטורבט שהוא תרבט אותו הכי יפה בעולם ברחביה 50 שנה, יביא אותו למפלי האיגווסו, אז אדון האו-האו ממש לא יתפעל מהנוף. הוא יחפש שם כלבה גם אם היא מגעילה, ומים גם אם הם מגעילים. זה מה שהוא רוצה. למרות שהוא שמע מוצרט מיום לידתו, והוא הולך עם פפיון וגרביון. הוא רוצה האו-האו. לא כי הוא טיפש, כי הוא כלב. אין לו יפת. אין לו חם, כי יש לו חם רק לגבי גברת האו-האו. אין לו חם. הוא לא יחפש את אביו בין ה-600. הוא לא יחפש ג'ירפה. הוא לא צריך ג'וק. אין בו חם. כשהוא רוצה לאכול, עכשיו אריה לא האו-האו. אז הוא אוכל כי הוא רעב, וכשהוא שבע הוא לא אוכל. את יכולה ללטף אותו, אני לא מציע, אבל את יכולה ללטף אותו. כשקלגס צריך לרצוח יהודים, הוא לא שבע גם אחרי מיליון. אין לו שובע. כי הוא חם. לא כי יש לו, כי הוא חם, לא יש לו. אני אומר, תתקן את המילה יש לו, שנייה. יש לי שם. אין לי חם, אין לי... מיד אני אסביר את זה. אני רוצה להגיד משהו נורא. אני טוען שלאדם אין בעלות לא על החם שבו ולא על היפת שבו. אני אסביר את זה. אתם יודעים למה היפת הוא הגדול? איך קוראים לנכד שלך? אתה זוכר? או שרק את היין אתה זוכר? איך קוראים? איך?
נחשון.
נחשון, אז הוא כן זוכר. כי הוא התלהב מהיין 1900, הוא חבל על הזמן. לחיים, לחיים, אח שלי. לחיים, איתן. תשמעו, כי זה דבר גבר, מה שאנחנו נדון עכשיו. עוד לא שמים לנחשון את זה, אבל עוד מעט. אתם זוכרים את המובייל ששמים על המיטה? אתם כבר סידרתם? כן? עוד לא. יפת מתחיל להתפתח, פחות או יותר, בגיל אפס. בגיל אפס הוא מתחיל להתפתח. הוא רוצה לטור, הוא מחפש. קח לו את היפת, הוא יאכל אותך. אגב, פיזית הוא מתפתח לפני החם שלו. אם אתה פרויד, אז אתה חושב שהחם מתפתח לפני היפת. אבל זה לא משנה. יפת מתפתח בניגלה ראשוני. ההבדל בין יפת קטן ויפת סבא, וליפת סבא רבא וסבא סבא סבא סבא, הוא האיכויות של היפת, אבל היפת הוא אותו יפת. הוא לא פיתח את היפתיות שלו. הוא קידם אותה. הוא כיוון אותה. אבל הוא יפת כי הוא אדם. הכלב הכי נחמד בעולם הוא לא יפת, הוא לא מתעניין לא במוזיקה ולא במובייל. בסדר? קדימה. חם זה הכוח שיש באדם, ואני הולך להגיד פה דבר קשה מאוד. אתם יודעים מה ההבדל בין צדיק לרשע? הצדיק הוא זה שיודע שיש בו חם שיכול להשתלט עליו. הצדיק המדומיין הוא זה שאומר לך שהוא כבר השתלט על חם ואין בו כבר חם. זה אפשרי רק אם ההלוויה שלו כבר הייתה. זה נשמע מפחיד. אין אפשרות לשלוט על חם. אני אסביר עוד מעט. יש רק אפשרות אחת, להיות בעל שם. עוד מעט. לאט לאט. חם קיים בך, ועצם מהותך היא שיש בך חם ויש בך יפת והם מסוכנים. על פי הרמב״ם, הפסוק ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם עוסק גם בחם וגם ביפת לפי הסדר יפת חם. אתם רוצים לשמוע איך? אומר הרמב״ם בספר המצוות, מצוות לא תעשה מם זין. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לפי רש"י, כידוע, כמו שאנחנו תמיד קוראים את הפסוק, הכוונה היא למהלך אחד. העין רואה, הלב חומד, והאדם מתאווה לעבירה. אז מה זה ולא תטורו אחרי לבבכם? הכל מחשבת עבירה, כלשון רש"י מחשבת זנות, רק זה עובר בערך הלב והעין והראש והכל, ובסוף... לפי הרמב״ם מדובר בשני דברים אחרים. זה רמב״ם מדהים, הזכרנו אותו פעם. אומר הרמב״ם במצוות לא תעשה ממזיין, רמב״ם מופלא. זה רמב״ם שלעניות דעתי בכמה אוניברסיטאות ודאי לא יכניסו אותו, לפקו אותו ללמוד רמב״ם. הרמב״ם אומר כך, מהי המצווה ולא תטורו אחרי לבבכם? הוא אומר, לבבכם הכוונה היא חוכמה. לבבכם זה בכלל מדבר על חוכמה, על מחשבה, חוכמת הלב. אומר הרמב״ם הפירוש הוא, שלא יטור אחרי החוכמות. אלא, תשמעו את הביטוי ברמב״ם, אני מדייק אותו, יגביל את שכלו. לא יפה. אבל זה רמב״ם. היה לו שכל לא מוגבל. יגביל את שכלו. ומהו הגבול? והגבול הוא התורה ומצוותיה, ולא יעבור הגבול. כיוון שספר המצוות הוא תרגום, אז הרב קפח אומר יגביל, אבן תיבון אומר יקצר את שכלו, למי שזה עושה יותר קל. רוחב אופקים אצל הרמב״ם זה לא מילה קדושה.
מה
יפת? עוד פעם, אם יפת משתלט עליי הוא לא פחות מסוכן מחם. עוד מעט, כי לא אתה הבעלים. לא יפת ולא חם זה משהו שאתה יכול להיות בעלים שלו. אז הוא יכול לשלוט עליך. אז הוא יכול להביא אותך למחשבות, לפילוסופיות, לתפיסות, לכפירות, להבנות. אני לא יודע מה יותר הביא את הנאציזם, יפת או חם, או שניהם ביחד. לפחות בניגלה יפת. כל מי שקצת מבין בנבלות המפלצות האלה יודע שהם היו גם חם אחד גדול. סרוכים. אבל בניגלה לפחות הם דיברו יפת. בניגלה הם אהבו פסנתר ומוצר. מה הם באמת אהבו? ימח שמם וזכרם. אבל הם היו גם יפת כאילו. זה כאילו החלק הגדול. בכלל אנחנו עובדים על עצמנו. יותר נעים לנו לדבר על יפת מאשר על חם. כי יפת פחות חם. זה יותר יפה. זה יותר יפה להגיד שאני מסובך עם היפת שלי ויש לי בעיה פילוסופית והכל. 90% מהחבר'ה שבאו לדבר איתי על בעיות פילוסופיות שלהם, אני יודע בדיוק מה הם רוצים. הפילוסופיה שלהם, הפילוסופיה שלי עד בן 16, בלבל במוח, למי שמע, אני נראה לך בן 160, אז מבלבל את השכל. אבל בסדר, אני הולך איתה, יאללה, בוא נדבר על יפת. איך כתוב שם בחז"ל, שרצו ישראל גילוי עריות, אז הם אמרו, אנחנו רוצים עגל. זה בסדר, 100%, בוא נדבר על יפת, קדימה, יאללה, בוא. נעשה את עצמנו לא מבינים, נדבר על יפת. יפת וחם הם שני כוחות ייחודיים לאדם. הכוח האחד הוא הכוח לטור, שהוא כוח מדהים, הוא כוח יפהפה, הוא הכוח הגדול של האדם. קחו מהאדם את היכולת לשמוע מוזיקה. קחו מהאדם את היכולת לצייר, את היכולת לחשוב, את היכולת לפתוח, את היכולת ליהנות. תסגרו לו את הבית, תסגרו לו את הנוף. הרגתם אותו. הרגתם אותו. כי הוא אומר שאם אני לא מגביל, אז זה הורג אותי. אם זה משתלט עליי. אם אני לא יודע לשלוט בזה, ועוד מעט נדון איך אני יכול לשלוט בזה, אני לא יכול לשלוט בזה, שם יכול לשלוט בזה. עוד שנייה. דקה. חם הוא אותו סיפור. חם הוא אותו סיפור. מה זה חם? בררנו כבר. חם הוא בדיוק אותו סיפור. הוא משהו מסוכן שקיים בי, והוא קיים בי, אנחנו לא רוצים לדבר עליו. והוא מסוכן. והקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך חם ודרך יפת שלי. ויפת וחם יכולים לקחת אותי עם הכללות והאיסורים ולהיות נידח בכל מיני מקומות בעולם. אתם יודעים מה יפת וחם יכולים לעשות לי? מה המסוכן בהם? הם יכולים להוציא אותי מהנצח. המיוחד שבאדם, ששתי התכונות הקיצוניות שלו הם, שם, הם, הם, הם יפת וחם, המיוחד שבאדם, שהוא יכול לקחת את כל העולם ולתעל אותו אל הנצח. ושזה מה שהוא יותר רוצה מהכל. אבל זה הדבר הפחות נגלה. אתם יודעים מה זה שם? פעם דיברנו על דביקות ותיאור. שם הוא משהו שאני מחפש לו כל הזמן את המהות, את האין סוף שלו, את הדביקות. זה לא יפת. אני יכול ליהנות מאוד מתרבות, אבל לא להיות דבק בה. אני יכול לחיות חיים חמיים, ובכלל לא לפתח דביקות. זו הפגיעה הכי קשה שיכולה להיות. זה מה שהחמיות עושה. שם זה הנצח. שם זה הנצח. זה מאוד מעניין שכשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים לו השם. ברוך השם ובעזרת השם. זה דבר פלא. אנחנו לא נתרגם את זה לאנגלית. Bless the name. ברוך השם. בעזרת השם. The name will help. ספר שמות הוא הספר שבו עומד משה, אותיות השם, וצריך למשות אותנו ממצרים. וכשהוא צריך למשות אותנו, אז הוא בא בספר שמות משה, ודן איתנו בסוגיה אחת. הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרו לי, מה שמו? מה שמך? מה שמו? מה אומר עליהם? הוא עומד מול פרעו, שכדי להביא לעולם את מצרים של חם, חייב להפוך אותנו משמות למספרים. כך הוא ייצר חם ענק ויפת. הוא ייצר כלפי חוץ פירמידות יווניות מצריות, ובתוכו את החם שלו. כמו כל המפלצות האלה לאורך הדורות. חילה על המילים האלה, אני פשוט חוזר משם לפני כמה שעות. אתה רואה אותם בעיניים. אתה רואה את זה בעיניים, לא אותם. אתה רואה את זה. אתה רואה לאן יכול להביא עולם שפעם יפת משתלט עליו, ופעם חם משתלט עליו? יש רק דרך אחת לנהל את העולם. האם יפת יצטרף אל שם, וביחד הם ייקחו את הסמלה לחסות את נוח. ויקח שם ויפת את הסמלה. זה מדהים, לא ויקחו. ויקח. ארור כנען, זה לא סיום הפסוק. עבד עבדים יהיה לאחיו, זה לא סיום הפסוק. הוא צריך להיות עבד לשם. ואז הוא יתעלה למקומות מופלאים. וחגור נתנה לה כנעמי. הוא יתעלה למקומות מדהימים אם הוא יהיה מחובר לשם. חם ויפת, רבותיי, זה לא אנשים פה ופה, זה חלקים פה ופה. זה כאן, עליי, אני כאן, כאן. נוח, תרגום למילה נוח, נוח זה לא to take rest, וזה לא suitable, וזה לא כיסא נוח. נוח זה מונח. יש גיל, בטח יש פה פסיכולוגים שיודעים את הגיל, אני, כי אני עד היום לא היה ולא הצלחתי לעבור אותו. אומרים שזה פחות או יותר בסוף הגן. יש גיל שבו אתה כבר יודע לצייר כיסא עם שלושה ממדים. לי זה עוד לא הולך. אתם מכירים את הגיל הזה שבו אתה כבר יכול לקחת דף, ואתה יכול להבין שעל הדף הזה שיש לו רק ממד של אורך ורוחב אפשר לייצר עומק. אני מתבלבל עם זה, מה אפשר לעשות כל אחד עם המצבים שלו. זה שלב בהתפתחות, שאתה יכול להבין שיש... זה מה שמציל את העולם כדי שהעולם יהיה מוצב. נוח זה מונחות. יש הלכה בהלכות כלים, שולחן או כיסא ששתי רגליו נפלו הוא שבר כלי. לא משנה איפה השתיים. אבל אם יש לו שלוש רגליים, הוא כלי. העולם עומד על שלושה דברים, לא על שניים. שם הוא האמצעי או הקטן. שם הוא בעצם הדבר הלא נגלה. אבל הוא התוכן של הכל. הוא היכולת בעצם לאפשר את הנצח. אבל חם, חזק, דומיננטי, בלתי נשלט, ויפת חזק ודומיננטי ובלתי נשלט. מלך זקן וכסיל, כך נקרא היצר הרע. הוא זקן הרבה יותר מהיצר הטוב. הוא עוצמתי, הוא עם כוחות. הוא בעצם מקיים את העולם, שניהם. הם ייחודו של האדם, אל תזלזלו לא בזה ולא בזה, האדם המודרני לא אוהב לדבר על חם. הוא לא אוהב, זה לא יפה לדבר על חם. אז אל תדבר על חם, תסבול מזה כל החיים שלך. חם ויפת הם שני הכוחות של העולם, הם שני הכוחות של האדם, הם הכוחות שעליהם אין, לא הייתה ולא תהיה לך בעלות. אתה יכול להיות בעל שם טוב. אתה יכול להיות בעל שם. זה העבודה של כל חייך. גם לפני הבעל שם טוב היו בעלי שם. כמו שלפני אברהם אבינו, היו חנוך ומתושלח. הבעל שם טוב ניסה ללמוד איך זה יכול להיות כל אחד מאיתנו, ואיך אפשר ליצור את זה. איך אפשר לתת כלים שגם אני ואתה נהיה בעלי שם. סליחה?
אנשי השם.
אנשי השם. היו בעלי שם, זה היה מושג בעולם, הבעל שם טוב מתפעל מבעלי שם שלו כמו שרפים ומלאכים, הבעל שם טוב לא בא לעולם פתאום על טבולה רזה. אבל זה לא שינה את העולם שהתגלגל שם, בעיקר במזרח אירופה, אבל במקומות אחרים גם בשבתאות ובפרעות ובחם ויפת. ובכללות ואיסורים. הכללות והאיסורים באים בעצם כדי להביא לעולם את מה שחם זקוק לו. ולגמור אותך כמעט, למגר אותך כמעט, ואז לייצב אותך ולקיים אותך לפניו. אתה לא תהיה יציב וקיים. אתה לא תהיה שלושה רגליים. זה דבר מופלא, זה דבר נורא והיום. כל העולם הוא סותר המנת לימות. כל יום בחיים הוא סותר המנת לימות. ולבנות בהגדרה שלו היא פשוטה. שם זה נצח, שם זה שם, שם זה שמות. משה בשבעה ושפיזין, אנחנו מתחילים חודש תשרי, זו ספירת הנצח. הוא האמצע בין האבות לבין ההמשך. הוא הנצח, הוא השם, הוא המשה את הכל. לפי הרמב״ם אני חוזר, יש ולא תטורו אחרי יפת, ויש ולא תטורו אחרי חם. אם אתה תר אחרי, אתה לא תגיע. למה? תקשיבו טוב לפסוק, כי אתם זונים אחריהם. מי אומר את הפסוק הזה? רב חיים קניבסקי, כל בוקר. אם זה לא רלוונטי לו, אז זה ברכה לבטלה. הוא צריך להפסיק להגיד את זה. לא ראיתי בשולחן ערוך מאיזה גיל לא אומרים את הפסוק הזה. חיפשתי. אני יודע מאיזה גיל אומרים את זה. מההלוויה! מהרגע הזה של ההלוויה אתה פטור מלהגיד את זה. עד אז, באותה שנייה שנדמה לך שאתה בעלים על חם או על יפת, תדע לך שאתה במסלול של הכללות והאיסורים. זה המסלול, התחלת אותו. אתה לא צריך עדויות. כשדוד המלך אומר, בחנני השם ונסייני, הוא מקבל עוד שאלה. וככה הוא הופך להיות רגל רביעית במרכבה. אין בעלות על חם ויפת. אין בעלות על מה שקיים בך מהיניקה, ואין לי ספק, אני לא מבין בזה, בטוח שיש לזה מחקרים, לדעתי זה קיים עוד לפני הלידה, יפת וחם. לא מבין בזה. זה עצם האדם, זה ייחודו של האדם, זה לא קיים בשום בעל חיים, זה לא קיים בשום צמח. אחרי זה מתפתח הרצון של האדם לדבקות. הוא רוצה אישה שהוא ידבק בה, הוא רוצה ילדים שהוא ידבק בהם, הוא רוצה שישאר לו שם לדור הבא, הוא רוצה להיות קשור, הוא רוצה להיות מחובר, הוא רוצה דבקות. זה מתפתח, ועל זה הוא יכול להיות בעלים. וכשהעולם עובר איסורים וקללות, הוא עובר כדי שהוא יהפוך להיות יותר בעל שם. כשהעולם עובר איסורים וקללות, כמו קללות רוחניות, שמערערים את מושג המשפחה. הדור שלנו מתמודד עם זה כל שנייה, כל שנייה הכי קשה שיש. ואני יודעתי שזה סיבה אחת. כדי שזה לא יהיה רק בגלל שזה נחמד, אלא כדי שתבין שזה הנצח, זה הנצח. ישבתי לא מזמן עם איזה זוג, אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה מתחתן? כי היא הכי יפה, וכי לא תהיה הכי יפה? אז אמר לי, לא יהיה דבר כזה. כמה חמור. אמרתי לו, למה לא יהיה דבר כזה? אתה כבר עוד מעט לא הכי יפה. מה, למה, מה? זוהי, מה אתה רוצה שאני אגיד בסוף? אמרתי לו, לא רוצה, אני רוצה שתחשוב. אבל אני אגיד לך מה דעתי בסוף. או שאתה מתחתן, כי אתה נכנס לאלוקות, או שאתה עושה שטויות. אם זאת לא הסיבה, אתה הולך על שטויות. אין לך צ'אנס, זה סתם זמן שאול. זמן שאול. או שאתה מתחתן כי אתה רוצה להיות נצח, או שהכל שטויות. לא תקבל את התשובות לחם בחתונה שלך. זה כמו השטויות שאמרו לך שעד החתונה זה יעבור. ולא תקבל את התשובות ליפת בתערוכה הבאה שלך. שטויות. אתה יכול להיות רק בעל שם. אתה לא יכול להיות בעל חם, ולא יכול להיות בעל יפת. זה דבר מופלא. כדי להיות יציב, אתה צריך את שלושת הרגליים האלה. הקדוש ברוך הוא אומר לי, כל יהודי תשמע טוב, בן שלי. אני נעלתי את עצמי, אין לי אפשרות לשנות. נעלתי את עצמי, אם אני רוצה שבעולם הזה יהיה נצח, אני בחרתי בעם שיביא לעולם הזה את השם. זה לא יפריע לך בבחירה החופשית שלך. אתה יכול להיות חם, אתה יכול להיות יפת. אני גם יכול לדאוג לזה שהנצח יישאר. אני נותן לך ווייז. בווייז הזה יהיו רגעים קשים מאוד. אבל תדע לך גם בחיים הכי אישיים שלך, שהאיסורים והכללות ייצבו אותך. יקיימו אותך לפני. הם יעשו אותך קיים. כי הם יעשו אותך קיומי, כי הם יהפכו את הצורך בנצח למשהו לא טכני, כי זה נחמד, כי לכולם יש משפחה. כי זה מסתדר במגזר, כי זה טוב, אלא למשהו עמוק. בצר לך, וידיחך, שם. שם כשתרגיש שחם ויפת, זה מבול. בדיוק, בדיוק. נעמי היא הדמות שחוזרת אל עולם הביזיונות. ורות דווקא בה. שם הופיעה הדבקות. שם מגיעה הדבקות. משם, אני נותן מיד ענת, משם, רק מזה, משם יכול לצמוח משיח. משם יכול לצמוח כל הסיפור. הרי ראש השנה, שלוש שניות, ניצבים זה תמיד לפני ראש השנה. הנה אנחנו רואים השנה, שניצבים הוא לא לפני הבריאה, אלא הוא לפני בריאת האדם. הנה השנה, פרשת ניצבים, תיקרא בכפחת. העולם כבר באמצע הבריאה שלו. מה שעוד לא נברא בעולם זה היום הרת עולם, לא היום הרת עולם, לא זה היום תחילת מעשיך. הרי היום תחילת מעשיך הוא בקפה ילול. היום הרת עולם הוא היום שבו נברא הבעל שם. היום שבו נלקח האדם בגן ונתבקש על ידי הקדוש ברוך הוא לקרוא שמות לכל הבריאה. ולהתחבר לאלוקות, להשלים את הבריאה. ברוך השם, ברוך השם, זאת אומרת ברוך השם, וישכון באוהלי שם, השם אלוהי שם. המושג הזה של שם, המושג הזה עצמו, אגב פלא פלאות, אתם מכירים את המילה הזו שם, בעומק שלה שם, שם זה שם. אל תקרא אשר שם, שמות בארץ אלא אשר שם, שימות בארץ. שם הוא מה שיוציא את העולם משיממונו. עכשיו כשאני אומר את המילה שיממון, אז אנשים רוצים לחשוב על מדבר משעמם. לא, שיממון זה חמיות מטורפת שלא מצליחה להשתלט. זה שיממון. שיממון, מה זה? שיממון זה יפתיות מטורפת שלא מצליחה לייצר. שיממון זה וואו, איזה יפת, איזה תרבות, איזה וואו, מה וואו, מה וואו, מה וואו, מזה משרפות הוקמו, מה וואו. שיממון זה יפת חסר שליטה, שיממון זה חם נטול שליטה. שיממון זה שאין פה בעל שם. מי שרצו לעצור את השם בעולם, עצרו אותנו כי אנחנו בעלי שם. והבעל שם הזה, זה הבעל שם, מי שמכיר סיפורים של רבי נחמן על הבעל שם. הבעל שם הוא הנקודה, להיות בעל שם זה ודאי מדרגה, כי הוא בעל שם, אבל כל חיי מה שאני רוצה להגיע אליו זה להיות בעל שם, שיהיה לי בעלות על השם, אין לי על החם, אין לי על היפת. הרבה פעמים אני מרגיש שגם אין לי על השם. וזאת הנקודה. האם אני אוכל ליצור בעלות על השם? זה הווייז שאני צריך לשים. לא! גמרתי כבר עם חם. זה השקר במיטבו. זה גם חינוך עקום. תגדל ותגמור, לא תגמור עם חם. ולא תגמור עם יפת. אם יעקב כשהוא היה מוציא את יוסף למצרים או לשכם או לאן שהוא הולך, הוא היה אומר לו, יוסף אני מבטיח לך, תהיה צדיק ואף פעם לא תהיה אשת פוטיפר. אז היינו מקבלים סיפור טיפשי על משהו אחר. תהיה צדיק, ותחכה לאשת פוטיפר. וכשצריך, תברח מהבית בויבוא, אני נותן ענת, תברח בויבוא הביתה לעשות מנחתו, תברח איך שאתה. איך שאתה, כי אם תחזור אתה תיפול. ושם תהיה החלטה, אם תהיה רועה זונות, כמו המדרש המפורסם, או תהיה רועה אבן ישראל, שם תהיה החלטה. שם תהיה החלטה, אם תהיה בעל שם. אתה לא הולך להיות בעל חם, אתה לא הולך להיות בעל יפת, תפסיקו את הדמיונות האלה, זה בלוף שלנו. אבל אתה יכול להיות במסלול לבעל שם. חושב שזה כל הסיפור פה, אני עצרתי, אבל ענת, כן, לכבוד.
שני דבר. אחד, זה אולי המאבק של יעקב, מלאך.
להיות ישראל. להיות ישראל, תסבירי. חזק מאוד, לשרור עם אל בכל דבר, אני מקבל, ודאי, לדעתי זה כל התורה. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. השומר הכי אנוכי.
ניסיתי להביא את שם, לנות השם, לא הצלחתי. אתם הרדתי כך.
100%.
הבאת אותי עוד לפני כן, כי יפת הוא הגדול. מה אתה
רוצה ממני? פן יש בכם. איש או אישה או משפחה או שבט. והיה בשומרו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו לאמו. אף פעם לא הבנתי את זה. עכשיו אני מבין. הרי אתה שומע את דברי העלה, אז היית צריך להגיד, וואו. לא. היה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי ילך. מה ההיגיון? שלום יהיה לי כי אין לי אפשרות לנצח. ליב מי אלון. מה אתה רוצה מהחיים שלי? שחרר אותי. אבל, או, ואז באה התשובה, שכח מזה. קין אומר, השומר אחי אנוכי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה עשית? כל בני אחיך צועקים אליי מן האדמה, ואני נותן לך 7 דורות להפנים את זה. את יודעת מה הוא נותן לו באותו זמן? את יודעת מה הוא נותן לו באותו זמן? שנייה, את יודעת מה הוא נותן לו באותו זמן? אות, אות. את יודעת מה מסבירים חזל מה זה אות? רשי במקום. אות משמו. גם אם לא תהיה בעל שם, אות אחת תהיה לך. אני נותן לך אות מהשם, ורק עם האות הזאת תוכל לעמוד. נכון, נבראת עם ניסיונות אדירים. נכון? ויש ניסיונות שהם מטורפים. נבראת עם... הכל אמת. הכל אמת. יש לך 7 דורות. סע לשלום, המפתחות בפנים. איך? הרבה עבודה. בלי סוף. אבל היסוד של העבודה... הוא חדל בלוף. אתה לא הולך להיות בעל חם, לא הולך להיות בעל יפת. אות מהשם קיבלת כדי ליצור את המוסד הזה.
מה זה שבא לי, אני יודע? מה אתה חייבת? אני יודעת שזה לא במשפט. אבל להבין את זה, לא מה זה היפתיות הרבה, לא מה זה החם. אז מה זה השם? להיות בעל שם.
זה אומר להפנים לעצמי יותר ויותר את הנצח. להפנים יותר ויותר את הנצח. זאת כל העבודה שלנו. ראש השנה של זה היום תחילת מעשיך זה יותר ויותר 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 להפנים שהייחוד שלי, הייחוד שלי, זאת העבודה שלי. הייחוד שלי הוא הכוח להיות נצח, להיות אין סוף, אבל זה ארוך, לא ניכנס לזה עכשיו. לא ניכנס לזה עכשיו.
והמסורים, וכל מה שעובר על האדם, הם מייצבים אותי.
כן.
אבל זה עונש, זה עונש כאילו את הכפירה.
זה לא עונש. זה מה שרשי טוען. מה שרשי טוען, מה שרשי טוען כאן, אני אתן. מה שרשי טוען כאן, שזה לא עונש. זו דרך. זה החידוש של רשי. כיום הזה... שהאיר לכם ויאיר לכם. זה רשי פילי, האיר? עובר דרך.
אם אנחנו היינו צדיקים, לא היינו
לנו אנשים. עם מה הם היינו?
אם אנחנו היינו צדיקים.
מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? לא הבנתי. אני לא נולדתי צדיק. אמרו לי שאני מלאך כשהייתי קטן, לא אמרו לי מלאך מה? לא נולדתי צדיק, מה זה? אני נולדתי עם מובייל ועם חם. מה זה הדבר הזה? מה הפירוש של זה? האיסורים והכללות באים בכל דבר לפי גודלו. ודאי שהם באים. הם באים בכל דבר לפי גודלו. העונש עכשיו זו סוגיה בפני עצמה, אבל הם באים לפי הגודל. רק שנייה, דקה, מה? ובזה נעמוד, כי הזמן מאוחר. מה, מה? אני חשבתי המון על
זה. כי המצבה של הניצבים זה מה שנשאר אחרי האדם,
מבחינה גופנית, ומה שנשאר אחרי האדם, הוא נולד,
נותנים לו שם, ומה נשאר אחריו, רק את השם.
לא יאמן. ענה צדיקה משמן. שמן. יודעת מה זה שמן?
השמן זה
חם, והטוב זה יפה. לא, השמן זה גם וגם. השמן מתאר את החוכמה, לא, בלי דרשו, השמן מתאר את החוכמה, והשמן זה האש. זה האש, וזה היפת, והשם הוא השם. זה השם, ברוך השם וטוב שם. ומה
הם...
חצי שנייה, אני רוצה רק, בקי, במילה אחת להתייחס למה שמעלים פה בעזרת השם, כי מעלים פה את הדברים הכי חשובים. איך זה מתורגם? עכשיו צריך להתחיל רק. עכשיו גומרים, רק צריך להתחיל. במילה אחת רק. יש... מה, אז אני חייב להגיע להיסטורים ולקלות? זה מה שבקי שואלת. התשובה שלי היא לא. יש הרבה דרכים. שהקדוש ברוך הוא מבקש ממני לשים לב לפניכם. למשל, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. הבושת, הבושה. הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. הבושה. הכוח הזה להתמרק על ידי פעולות שאני עובר, שהן היסוד של תשובה. כלומר, אני לא חייב לחכות שזה יבוא לי מפרשת כי תבוא, זה יכול לבוא לי מפה. גם אני יכול לבוא בזה. זוהר הקדוש כתוב שבראשית זה ירא בושת. זו המילה שפותחת את כל התורה. ירא, יראה של בושת. הבושה היא היסוד של כל התשובה בך. הבושה זה מרוק, זה שפיכות דם. כשרבי נחמן מדבר על ישמע ביזיונו וידום, רבי נתן אומר, לא הבנתי, ואם הוא לא ביזה אותו, אז הוא לא יעשה תשובה? הוא אומר שישמע מעצמו. ואם לא, הקדוש ברוך הוא עוזר לך שתשמע ממנו. האם אני מצליח להבין שהאיסורים והכללות, אני מסכים איתכן שכאן הכל מתחיל, האם אני מצליח להבין שהאיסורים והכללות הם בעצם השלב הבא, אבל הוא בעצם היה אמור להיות על ידי. אני צריך לעבור אותו. אני צריך לעבור אותו.
כאילו, הנזיר הוא מתחמק מזה, אבל בעצם גם זה לא יעזור.
ברור. אני צריך לעבור ולעבור 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 כדי להגיע לניצבים. זה דבר פלאי, ואז אני אגיע לתשובה. ואז אני אגיע לבחירה חופשית. זאת פרשת ניצבים, זה בסך הכל 40 פסוקים, אבל הם שלב שלב. פרשת תשובה לא מופיעה לפני פרשת התוכחה. היא לא מופיעה, כי אין פרשת תשובה בלי פרשה של בושת. היא לא קיימת. היא לא קיימת, הבושה הזאת, שהיא שפיכות דמים. היא תהליך נוראי. האם אני יודע לעבור אותו? זה חלק משם. ביפת, שנייה, ביפת ובחם אני בכלל לא נמצא שם. ביפת ובחם אני לוקח דוגמה של נקודה אחת כדי לעצור בה. ויש הרבה. צריך לעבוד על זה עכשיו. עכשיו אתם המקצוענים, תגדירו לי את זה, אני לא יודע מה אני אומר. שנייה. ביפת וחם אני לא נותן לבושה להופיע. כי כשאני בתוך חם, הבושה לא יכולה להופיע. אין לה מקום, היא לא יכולה להפריע לי, אני אחנוק אותה. אני אירה בה. היא מפריעה לי בחמיות. גם ביפת. לכן תרבות תהפוך להיות הכי וולגרית והכי מגעילה והכי... הכל, כי אי אפשר לעצור את זה. כשזה נקרא יפת, אי אפשר לעצור את זה. כשזה מקבל את הכותרת של יפת, אתה לא יכול לעצור את זה. אתה לא יכול. אתה תיתן לזה את הכותרת של יפת, וגמרנו, יש לך עכשיו לגיטימציה להכל. שם, למשל, מובנה מבושה. שם עובר את השיממון הזה. שם, זו דוגמה של דבר אחד, שאני אולי עליו צריך לעבוד. יש כנראה עוד דברים, אבל יש כנראה קודים שמאפשרים לשם להופיע. נמשיך אחרי, כי הזמן מאוחר.
שם.
טוב מאוד. שם זה טוב.
שם.
אבל...
אתה מדבר על הפרט כרגע, כשאתה אומר את כל התאנגום האלה,
כל אחד ואחד. אתם זה כל אחד ואחד לעובריך, לא לעובריך, לא לעובריכם. אתם לעובריך. ואחרי זה זה עובר לאישי מאוד מאוד. איש, אישה, משפחה, שבט, שורש פורה, ועליך. ודאי, בוודאי, בוודאי. והקדוש ברוך הוא אומר, וזאת הנקודה החשובה, ובזה אני עומד, עומד, עומד. והקדוש ברוך הוא אומר, אני רק דבר אחד מבטיח לכם.
זה כל העולם.
והקדוש ברוך הוא, כן, לא, אבל אתכם בחרתי כדי שזה יתגלה. והקדוש ברוך הוא אומר, אני הכל יכול, לא יכול להפסיק את זה. ביטלתי מעצמי את היכולת לא לאפשר לכם לגלות את השם. אל תקניתו אותי.
כמו קפה עליהם, אל תקניתו.
קפיתי על עצמי, בדיוק. רש"י הראשון, שהוא אומר שזה פשוטו. אל תקניתו אותי, אתם יודעים שאני לא יכול לבטל את זה. אתם יודעים שאני לא יכול, אל תנצלו את זה. אתם יודעים שאני לא יכול, אתם יודעים שהרי תשתמשו תמיד במשפט הזה כפתיחה לכל שיחה בעולם. אתם הרי תגידו רק אנחנו קיימים ואין אשור ואין בבל ואיפה רומא, ואני מכיר את המשפט הזה. אתם תתחילו כאן, אל תקניתו אותי. אתה יכול להגיד את המשפט הזה בהרצאה שלך ואחרי זה להיות חם ויפת ביחד. אל תקניתו אותי, אל תקניתו אותי, אל תעליבו אותי. תביאו את שם לעולם. אל תקניתו אותי. אל תגידו במילים גדולות, 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 אומרות, אל בגרונם, שזו בחירה, וזה בזה, ואחרי סליח, אל תקנית אותי. אתה, דבר עליי, אל תקנית אותי. ביטוי מדהים, זה רש"י. פשוטו שככה רש"י פותח את הפרשה, זה פשוטו. אחרי זה, למה אני שמחה? ואז העניין לא רק הכל עובר, בכלל לא, מציבים ומקיימים. אני לא רק לקחתי הבטחה, אלא אני גם לוקח אחריות על זה שזה יגיע. בדיוק. זה המאמירנו. אנו מאמיריך ואתה מאמירנו. אני מאמיר אתכם. אני התחייבתי ואני אעשה את זה. אני התחייבתי ואני אעשה את זה. זה ברית שלא יעזור לכם. לא תוכלו לצאת ממנה. לבעל העקדה יש ביטוי מדהים. בעל העקדה אומר, אם יש בחירה חופשית, אז יש לאדם בחירה חופשית? יש לאדם בחירה חופשית? יש לו לאדם בחירה חופשית. לנצח ישראל לא ישקר? לא ישקר. מה יעשה האדם, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, שהוא חושב שהוא היהודי האחרון? היו. השואה, היה אחד יצחק כצנלסון בשואה שנהרג, כתב בלדה ליהודי האחרון, הוא היה היהודי האחרון בוורשה. הוא כתב איזה ספר. בלדה שלמה, שיש כמה שנים. מה יעשה היהודי האחרון? נניח שהיהודי האחרון החליט שהוא רוצה לנצח. יש לו בחירה חופשית? יש לו? אז מה יהיה לנצח ישראל? הוא רוצה להתאבד, היהודי האחרון. יש לו בחירה חופשית? יש לו? אז מה יהיה עם נצח ישראל? אומר העקדה בחצי משפט, יש לו בחירה חופשית. הוא יכול להתאבד. אבל גם לקודש ברוך הוא יש בחירה חופשית. והוא יכול לדאוג שהוא לא יהיה היהודי האחרון. זה העקדה. כל עוד זה מדובר על שני יהודים, בסדר, זה יפה. זה עליך! לך אני לא מבטר! אתם מכירים את הסיפור מה ההבדל בין האמא הפולניה לרוטוויילר? בין האמא הפולניה לרוטוויילר, אתם מכירים? שהרוטוויילר בסוף משחרר. שהרוטוויילר בסוף משחרר. אתם מבינים? בקי לא תבין את הבדיחה, בקי לך, את לא בשביל הבדיחות, את בשביל הנמשל. הקדוש ברוך הוא אומר, לא משחרר, רוטוויילר. לא משחרר, אני נותן לך להרגיש משוחרר. שונה מה עם הפולניה. אני נותן לך להרגיש משוחרר, אבל אני לא משחרר. אני לא משחרר, אתה יכול לשחרר. לך לגיטימי, אני לא משחרר. לא משחרר. כי אם אני כן אשחרר, אז תהיה לך טענה. ואותה שנייה שאני אשחרר, אתה אומר לי מה אני יכול לעשות. אתה צודק 100%. אז התחייבתי לא לשחרר. ואתה יודע את זה. עכשיו, כיוון שהתחייבתי לא לשחרר, אז ממילא אתה יכול לעמוד בזה. קשה? קשה זה מילה קלה. זהו. אבל אני לא הפולניה של הסיפור. אתה לא תרגיש את זה, אני משחרר, ואני לא משחרר. אתה לא משוחרר. וסע לשלום. ומקסימום ניפגש בצלך. ואיך הפרשה מסתיימת? ובחרת בחיים. שם שואל רש"י, לא הבנתי, אמרת לי בחירה חופשית, אז מה אתה מתערב? אמרת לבחירה חופשית, אז תן לי לבחור לבד, שחרר, עוד פעם פולניה. זאת אומרת, רש"י, זה הפירוש של הפסוק, אתה תומך גורלי. כמו אבא טוב, שאומר לילד תבחר. הוא ככה מלטף לו את היד לאזור הנכון. הוא ככה מלטף אותו כל הזמן. אבל תבחר! לא, לא, לא ככה. זה הפולניה. תבחר. אתה תומך גורלי. זה הסיום של כל הפרשה הזו, בחרת בחיים. זה גבל. לא יודע מה זה שם חמאפת, ברור לי שזה הכל. ברור לי שזה הכל. נו, ענת, עכשיו תדרשו את זה מה שצריך.
נשחרר אותו. זהו.